נתחיל. בסדר, אנחנו עוברים לקטלוניה. בפעם קודמת אמרתי לכם שאנחנו נתחיל ברמב"ן. קצת לפני כן עוד מישהו, בסדר? הרמה, רבי מאיר הלוי אבולעפיה. ראיתם פעם מיד רמה?
היינו, אני בבא בתרא בתיכון פעם אחת.
יפה, אז ראית? יפה מאוד. אז כמה מילים קצרות על הרמה. הרמה מבוגר מהרמב"ן בכמה שנים. אנחנו מדברים פה על חכם שנולד באמצע המאה ה-12 ופועל לתוך תחילת המאה ה-13. אמא, אני אתן לכם את התאריכים המדויקים. לא, 1175 עד 1244, עד אמצע המאה ה-13, כשמבחינת מה שמעניין אותנו בקורס הזה, אנחנו לא נתאר פה את כל פועלו, אלא בעיקר את הפירושי התלמוד שלו ואת העובדה שהוא מהווה איזושהי דמות מעבר. תראו, ספרד במהלך המאה ה-12-13 עוברת תחת תהליך שבו הצפון הנוצרי לאט לאט יורד וכובש את הדרום המוסלמי. מבחינתנו, כשאנחנו רוצים להבין את התפתחות היצירה ההלכתית, זה אומר שהמסורות הלמדניות של הדרום הולכות ופוגשות את המסורות של הצפון. אז אנחנו נתחיל לגלות כל מיני דמויות שעיקר המאפיין שלהם הוא היכולת שלהם להרכיב את המסורות אחת על השנייה. במידה והם יודעים לזקק אותם ולקחת את המיטב משניהם, אז יוצאת יצירה מאוד יוצאת אופן. הרמה, כשנתבונן לרגע בפירוש שלו, מצד אחד הוא כותב בסגנון ספרדי. מקווה שכבר נכנס לכם לראש, מה זה סגנון ספרדי? סגנון של הרח, של הריביגש, שבו, לא הריף, זה לא פרשנות תלמוד, הריף זה ספר הלכה. אבל הספרדים, הסגנון שלהם הוא הרצאת הסוגיה עם מגמה להלכה. שלום. שדרגת אותנו. התחלנו לעסוק ברמה, רבי מאיר הלוי אבולעפיה. התחלנו לתאר איך בתחילת מאה ה-13 בספרד הוא בתקופת טולדו. איך מתחילים הסגנונות, מתחילים לפגוש אחד את השני ולייצר סגנון שמזקק אותם ויוצר מפגש בין היסודות הגבוהים של כל תרבות. וכך מצד אחד הרמה, פירושה בתלמוד, שפגשת כבר את ברא בתרא, יש לו גם על סנהדרין, שני כמה שנים כתבי יד הוציאו על גיטי, הוציאו על קידושין, יש עוד כמה מסכתות שהתגלו ויצאו לאור. מצד אחד סגנון הכתיבה שלו הוא ספרדי, שבידי ביטוי בשתי תכונות. תכונה ראשונה שהוא מרצה את הסוגיה כולה, הוא מספר לך מה כתוב בה, וזה בעריכות די גדולה. החוויה שלי הכי זכורה מיד רמה לברא בתרא זה כמה זה ארוך. אתה לא נכון זכור ככה?
אנחנו עמדנו קטע כזה, זה לא עוד זאת תיכון.
ארוך כמו הגלות, יש שם קטעים כל כך ארוכים. אני גם גיליתי, ומהלך איזה מחקרון שעשיתי על הריב יגש, שהריב יגש לברא בתרא היום, יש בו רק חידושים. הוא מקוטע כזה. קטע פה, קטע שם. ויש כתב יד של ריב יגש שהיה במוסקבה הרבה שנים. ויצא לאור לפני לא מעט שנים, שלום. ששם מתברר שהרי ניגש את בבא בתרא, גם כתב פירוש מאוד ארוך עם הרצאת הסוגיה. מה שקרה הוא שהמעתיקים באיזשהו שלב סיננו מתוכו את הקטעים של חידושים והשמיטו את כל הקטעים שבהם הוא פשוט מרצה את הסוגיה בעריכות. אבל סגנון הכתיבה הספרדי הוא סגנון שהוא מדבר על הסוגיה, הוא מרצה אותה בריאיתות וחותר לפסיקת הלכה. כשאתם כולכם מכירים את הדיונים שעולים פה לצוף, הספרים ארוכים וקצרים, נזכרתי בזה השבוע, ראיתי ביום ראשון בחנות ספרים באלון שבות את הספר החדש של בני ברון על החזון איש. הוא כזה עובי. 1,000+ עמודים, ראית אותו? קנית אותו? נראה לי ספר חשוב, איך אני אקרא אותו?
לא, בשביל לקנות.
בשביל לקנות? גבי יקר, יחסית למספר העמודים הוא זול. 85 שקלים ל-1,000 עמודים, זה עושה חשבון כמה עולה עמוד. פחות מ10 אגורות.
פרויקט לקרוז.
כן, נכון? תשאילי את זה עולה? יופי, תודה, טוב שאתה קנית. תדע, אני כבר אגמר לי המקום בבית. זה תופס כמו סט שלה. אני לא מצאת את כהנה, אני... אני קונה, הספרי החדש, כי ספרי זה ספר מקור, אני בספרי שלי נושא שלי ספרי מקורות, ספרי מחקרים, מתחלפים המחקרים. אבל זאת שאלה מה לקנות, מה לא לקנות. בכל מקרה, האריכות הזאת, אנחנו כבר ראינו פה המון, איך היא רואה אצל המעתיקים. ככה אנחנו יודעים שהרמ"ק כתב שתי מהדורות של הספרים שלו. אחד ארוך ואחד קצר. איך הוא קרא לארוך? פרטי פרטים. איך הוא קרא לקצר? פרטים. איך הוא קרא לו? כנראה שהיד רמה לבבא בתרא הוא המהדורה הארוכה של בבא בתרא, ואילו סנהדרין מייצג את הסגנון הקצר. כלומר, לבבא בתרא שרד אחד הארוך, לסנהדרין שרד אחד הקצר. אבל שני הקוראים שלמד יד רמה מיד מרגיש שהסגנון לא אחיד בשני הספרים, וכאילו מרגיש עם חבר אחר. אז מצד אחד הרמה מאוד מאוד ספרדי, גם נוסחות התלמוד שלו הם ספרדיות, מצד שני הוא החכם הספרדי הראשון שמתחיל לפגוש את התורות של חכמי אירופה. הוא מתחיל לצטט אותם, וזה הוא צטט את רש"י, יש בתוכו התייחסויות לבעלי תוספות קצת. כלומר, מתחילים לראות את ספרד סוף מאה ה-12, תחילת מאה ה-13 כמקום מפגש בין תרבויות. הוא אומר את זה בצורה הבאה. עד עכשיו למדנו בעיקר הגדולי המאה ה-12, ראינו את הפריצות דרך האדירות הפרשניות שנעשות באזורים שונים, ונותם הדלקטיקן, הרייבד, פרשן העומק. מה שילך ויתהווה בספרד במאה ה-13 זה שהם יפגישו את העולמות האלה יחד וימשיכו את היצירה. כלומר, אם בארצות שגם היצירה הזאת נוצרה, המאה ה-13 הייתה בעיקר מאה של עיבוד, עיכול, עריכה, וזוכים משהו מבעלי התוספות, רוב המאה ה-13, רוב היצירה של בעלי התוספות נחתמת בסביבות 1215-20, נגמר פרץ היצירתיות. מה הם עסוקים אחרי זה? בלערוך, בלסכם, בלקצר. יש פה ושם איזה חכם גדול פתאום, מערם או דברים דומים, אבל היצירה כאילו שייכת למאה ה-12, בפרובנס, כל האדרנלין היה במאה ה-12, ראי ואת בעל אמור, שמח, כן? במאה ה-13 יותר אמיר, מסכם, חוזרים, כן? דווקא בספרד, וזה יהיה דבר מאוד מעלף, נראות הוא בעיקר בסיס של הדברים, שזה הרמב"ן, שמצד אחד ביותם בני המאה ה-13, הם לא מחדשים דרך כביכול. כלומר, הם חיים מהמהפכות הגדולות של המאה ה-12. או הם לוקחים מכל התרבויות, בעצם הם עסקים במפגשים, ודווקא בגלל זה הם יגיעו לשיא של היצירה של הראשונים. שהרמה הוא לא בשיא של הרמב"ן, אבל כן אפשר לומר על הרמה שהוא מתחיל את התהליך הזה של השילוב. סגנון הכתיבה הוא ספרדי, אבל יש בתוכו גם תורות אשכנזיות. כן, כשהדברים האלה במידה מסוימת גם נכונים על עוד חכם ידוע מהמאה ה-13, טיפה יותר צעיר, זה רבינו יונה גירונדי. בעל ספר שערי תשובה, שגם כתב פירושים לש"ס. הספר שלו לבבא בתרא, שיצא לאור מכתב יד, נקרא עליות דרבנו יונה. למה הוא נקרא בשם הזה? כי הוא בסוף כל סוגיה מסכם אותה במילים, עלה בידינו. כן, שמה זה העלה בידינו הזה? זה הסיכום ההלכתי. והאוריינטציה עדיין הספרדית ניכרת, במובן שהכתיבה היא על הסוגיה כולה, הוא מרצה אותה, הוא דן בכל מרכיבי הסוגיה, הוא מסכם אותה להלכה. עם זאת, כדאי לציין שרבנו יונה כבר למד בישיבות של בעלי התוספות. רבנו יונה למד בישיבה של חכמי עברה, שזה ישיבה של האח של הרש משנץ, של הרצבה. והוא שומע תורה ממנו, הרמב"ן, בדרשה לראש השנה, זה קטע שפעם הבאתי פה, כשלמדנו על תוספות הארוכות והקצרות, זוכרים משהו כזה? תוספות ארוכות וקצרות, המהדורות שנכתבו לפני בעלי התוספות היו ארוכות, ואז קיצרו אותן, והרמב"ן שהוא רוצה לציין את החידוש שלו על הקרן מול השופר, למדנו את זה פה, נכון? הרמב"ן הרי רוצה לחדש שרק קרן שהיא חלולה מטבעה היא קשרה, אבל אם אתה קודח בקרן, נגיד, של בעלי החיים שיש להם קרנות לא חלולים, קח קרן של ראם ותקדח, שזה ודאי פסול. והוא כותב שם איך הוא שלח לשאול את בעלי התוספות דרך קרובו רבינו יונה שלמד אצל רבי יצחק ורבי אברהם. והרמב"ן מזכיר את זה. רבינו יונה מצד אחד גם הוא משמר כתיבה ספרדית, יחד עם זה רבינו יונה לומד כבר אצל בעלי התוספות, וברור שהמגמה הזאת של ההתגברות, של החלחול, של התורות, של חכמי צרפת, בתוך עולמם של ראשוני ספרד, הוא רק מתעצם ומתגבר. כשהשיא השיאים הוא כמובן ברמב"ן. שהרמב"ן הוא בעיניי הוא גדול חכמי ישראל בימי הביניים. הוא אולי לא המקורי שבהם, אני אסביר. הוא לא שייך לדור המהפכנים של המאה ה-12. אבל הוא מביא למיצוי, דווקא בגלל שהוא כבר חי אחרי כולם, ויש לי הזדהות עמוקה עם זה, כי אני מרגיש שזה גם הדור שלנו כבר שם. הדור של דורות שלפנינו עשו כל מיני מהפכות, השיטה האנליטית, כל מיני פריצות דרך בתחום הטקסטואלי, הפילולוגי. אנחנו חיים יותר בדור, שראיתי לך את הלוח מודעות, נכון? ראיתי להם במודעה של בית מורשה, ואתה רוצה גם למדונות מסורתית, גם כלים אקדמיים, גם קצת קיומיות, כן? תבוא אלינו, כן? וככה הוא היום כולם מדברים, לא פה מדברים ככה, נכון? אני צודק? זה דור כזה שיש לו טאץ' מזה, טאץ' מזה, טאץ' מזה. והרמב"ן מצד אחד הוא לא פורץ דרך במובן שהוא חידש את הקישה הדיאלקטית. הרמב"ן כל הזמן מדבר על ההרצה העצומה שלו לבעלי התוספות. הוא אומר מפיהם אנחנו חיים. הוא כאילו הפנים את הדברים. הוא מעריץ גדול של הרייבד. הוא מצטט אותו ימין והשמאל. אבל הוא הגדלות התורנית שלו זה שהוא לא רק עסק בעיכול במאה ה-13, אלא שהוא לקח את התורות שלהם וזיקח אותם עוד יותר דדרה, והיכולת שלו לפגוש ולהכיל בו זמנית קולות שונים, הביאו אותו ליכולת לסלול דרך שהביאה את הפרשנות של הסוגיה לשיא שלה מהסיבה הפשוטה, שפורצי דרך יש להם נטייה להיות כיתתיים. כאילו אני גדלתי אצל בריסקאים, למדו, פיתחו איזו שיטת לימוד באמת עוצמתית, עכשיו כל דבר צריך להסביר אותו לידי בריסק. כן, למדתי אצל חוקרים גולים באוניברסיטה, יש את השיטה המחקרית, עוסקים בהיבטים המחקריים. אבל מה שקורה כשאדם לומד רק בדרך אחת, כאילו כשהאסכולה, שיטה הופכת להיות בלעדית, אז בדרך כלל היא לא מצליחה למצות את הפרשנות, מהסיבה הפשוטה שהפרשנות מעלה, הטקסט התלמודי הוא רב פנים. וכדי באמת לעמוד על הצופן שיש בו, כדי להבין אותו, חייבים באמת להביא מגוון של כלים, שבדרך כלל למי שמייצר את המהפכה או האסכולה, מאוד קשה לעשות את זה. או כביכול, אני מדבר פה קצת עגל, אבל כביכול, הוא צריך לחשוב שזה הדרך היחידה להסביר דברים, כדי לחדד אותה ולהפוך אותה למכשיר הכי טוב שהוא יכול, כן? נגיד, אפשטיין היה חייב לחשוב שהוא לא מדיס כלום. כדי שהוא רק יגיד מחקר. רב חיים היה צריך לחשוב שרק לומדיס, ואז הלומדיס הגיע לשיאים, אבל האמת היא, אתה הולך לתלמוד, התלמוד הוא לא זה ולא זה. כלומר, מה שקורה לבריסקאי למשל, שהוא מנסה את הכל להסביר רק באמצעות מושגים, זה או שהוא מסביר דברים לא מושגים באמצעות מושגים, ואז הוא קצת מעוות אותם. כמו שחלק מהבריסקאים לומדים חומש למשל. לא פיתחו מתודולוגיה עצמאית ללימוד חומש. אז לימוד החומש הוא לא נעשה על ידי חקירס כאלה. מרגיש אתה שזה לא זה. או שהם פשוט מדלגים. מה שאתה לא יודע להסביר, אתה לא עוסק בו. ואותו דבר הייתי קורא לחוקרים גולים. או שאתה כל דבר צריך לדעת מוסך, או שאתה לא, אתה לא מדבר על מה שאין לך מה להגיד, כן? מי שכאילו לומד את הסוד הזה, שהוא יכול לפתח, לשכלל הרבה כלים, אז הוא לא סתם מעכל, הוא לא רק עורך, הוא באמת מדבר שפה חדשה. אתה מרגיש שזה דברים שלא שמעתו אוזן מעולם. והרמב"ן מבנים רבים, למרות שאולי השורשים התחילו קודם, הוא הביא את זה ממש למיצוי, את הדבר הזה, והוא בזה סלל את הדרך לפרשנות התלמוד של קטלוניה, שכולה תהיה בעקבותיו, ממנו והלאה. שזה כמובן השמות הגדולים, זה הרשב"א, הריטב"א, הר"ן, אבל פריצת הדרך הייתה זו של הרמב"ן. שהרמב"ן קודם כל משנה את צורת הכתיבה. הרמב"ן הוא הראשון שמביא לעולם את מה שנקרא לכתוב חידושים. תקחו את רש"י, הוא כותב פירוש. תקחו את הפירושי הספרדים שתיארתי, הם רצים לכל אורך הסוגיה. לעומת זאת, הרמב"ן הוא נקודתי. הוא כותב, ההנחה היא שהרצף של הסוגיה כבר כוסה. עכשיו, בגדול יש לזה דמיון מסוים לתוספות, נכון? כבר התוספות בחרו כאילו לנטוש את הסוגיה ולעבור לנושאים בודדים בתוכם, עדיין צריכים קצת לברר למה תוספות קראו לעצמם רק תוספות, ואילו הרמב"ן קורא לעצמם חידושים, וההסבר הוא פשוט. כי התוספות כתבו בשולי גלימתו של רש"י, תוספת לרש"י, זה אומר כבר שכן היה להם התייחסות יותר לשאר הסוגיה, אבל יותר מזה, אנחנו טועים כשאנחנו מאפיינים, אתה יכול לקראת, טוב, לא שומע. אנחנו טועים כשאנחנו מאפיינים את תוספות, דרך התוספות של הדף, כי התוספות של הדף מהתוספות המאוחרים שקיצרו. אבל אם בן אדם הולך לתוספותים היותר קדומים, מה שנקרא ארוכים, הם באמת פחות נקודתיים. יש שם רצף יותר גדול. כלומר, התוספות כפי שלבן היום דומים בדיוק לרמב"ן. זה נכון. אבל זה טעות להעריך את הסגנון הזה על פי התוספות שבידינו, כי צריך ללכת לתוספותים הקדומים. אבל הרמב"ן באמת מביא קודם כל לידי ביטוי שהוא נוטש את דרך הכתיבה הספרדית. הוא מפסיק לכתוב את כל הסוגיה. אני כבר במאה ה-13, אבל כבר יודעים מה הסוגיה אומרת. כן, בבקשה.
התוספות הם כמו הרמב"ן או שהם בעקבות הרמב"ן?
לא, התוספות קודם כל הם...
שבעל הדף.
התוספות שעל הדף דומים לרמב"ן. אני לא חושב שעשו את זה בגלל שירות הרמב"ן, אמרו, גם אני אקמור. אני חושב שיותר הסיבה היא שהבקשת הקיצור וגם התחושה שרש"י מיצה, אז זה בעצם גרם לכך שנרצה מהתוספות רק את החידושים. זה כמו שהזכרתי קודם, הרי"ן ניגש, אני חושב זהו, ראית כשהזכרתי את זה? אני אחזור על זה בקצרה. הרי"ן ניגש לפני הרבה בתרא, גם לקט של הערות. אבל יש כתב יד שמוסקבה 565, הרי"ן ניגש, ששם הוא מרצה את כל הסוגיה. פשוט לא העתיקו את זה. ניקטו מתוך זה. אבל עכשיו, אבל הרמב"ן מראש כותב ככה, עכשיו הוא מראש כותב ככה, כי מי שחי, אני רוצה לחזור, הגדולת הרמב"ן היא שהוא מצד אחד הוא 113, אבל הוא 100, ולכן הוא כבר אחרי כולם. אבל מצד שני, הוא, לא, הוא במאה ה-13 לא כממשיך ברור שמישהו מסוים שהוא עסוק רק בלערוך אותו, אלא הוא ממשיך להיות מהיוצרים הגדולים. כלומר, הוא יוצר של המאה ה-13, ולכן הוא לא מפורצי הדרך, ומצד שני, בגלל זה הוא העוצמתי ביותר, שיכול להיות, חידושי הרמב"ן על הש"ס, זה הפירוש הכי עוצמתי שהכתב על השאר, זה פירוש מדהים, זה בא קצת על המאפיינים שלו. כאילו, מה יש בתוכו? אבל הוא לא צריך בתור בן המאה ה-13, אספר לך מה כתוב בגמרא, די, עשו את זה. לכן, עכשיו, זה לא רק שהוא לא צריך, צריך להבין שזה סוחט אנרגיה. כלומר, אם אדם צריך לכתוב על הרצף של הסוגיה וכו', אז זה בא לחשבון דברים אחרים. אבל בסופו של דבר, הוא היה משוחרר, בוא נאמר ככה, הוא גם היה משוחרר כבן המאה ה-13 והתעסק בשאלות מסוימות שכבר פתרו קודמה, ולכן הוא עובר לפינצטה. והוא ממשיך את דרכם של אלה שיודעים לקדוח עמוק. כן, אז הוא, אז קודם כל הוא מייסד סגנון כתיבה חדש, נקרא חידושים. מבחינת המסכתות שהוא כותב עליהם, אתם ודאי יודעים שהמסורת הספרדית די ניכרת בו, בעיקר הוא כותב על נשים ונזיקים. נכון? ולעומת זאת, יש לנו למועד רק על חלק מסוים שלו. אין לנו כל כך חידושים שלו על רוב מועד. יש, על שבת יש, אבל יש, לרובין יש, ויש כאלה שאין. ויש לו גם על כמה מסכתות, מה שנקרא לקוטות הרמב"ן. נגיד לברכות, יש כל מיני קטעים בודדים. אפילו לא מרגיש שהוא יראה הערות לכל המסכת. לעומת זאת, יש בנו שמזיקין, הוא מרביץ, חבל הזמן, כאילו. דף אחרי דף, הוא נוגע בכל הנקודות היסודיות בסוגיות. אז קודם כל הרמב"ן משוחרר מלדבר על עצף הסוגיה, וכאמור מייסד את סגנון חדש. האמת היא שהשם חידושים באמת דורש הסבר. זאת האמת. השם תוספות יותר מובן. אני מוסיף עוד משהו. אבל לחדש בתורה? לחדש בעולם של מסורת? לא קולטים את הסתירה הפנימית? כאילו, באיזשהו מקום, איך אדם מסורתי מחדש? לא על ידי זה שהוא אומר דברים חדשים, אלא שהוא נותן משמעויות חדשות לדברים שנים שהתחושה היא שנעלמו מן העין, שכבר נאמרו קודם.
הרבה ממש רוצה לעבור על כל הספרי, אני מחוק לכתוב גילויים.
גילויים.
לא
מסכים לחידוש. סבבה. זה די קרוב. כלומר, ההנחה היא שפרשן שחי במאה ה-13, עכשיו בוא נביא גם קצת את העניין. הוא מכיר גם את רש"י, גם את תוספות, גם את הרייבד. הוא מכיר הכל. הוא כבר רואה מה כולם עשו לדף התלמודי, נכון? בעצם מה המסקנה כשאתה מחזיק כל כך הרבה פירושים? שהדף התלמודי הוא באמת דף שקשה לדעת, גם ממוצא מצד אחד, מצד שני, באמת קשה לדעת, יש לו כמה פנים, בדיוק, קשה לדעת אז מה הוא באמת אמר. אתה מבין? כלומר, זה דבר והיפוכו. מצד אחד, הפרשנות הגדולה של הראשונים, היא מסבירה כל שורה בגמרא. מצד שני, המהפכות הפרשניות שבעקבות רש"י, מראות שאין שום דבר שמובן מאליו בגמרא. זה כאילו דבר, עכשיו, מילא כשאתה חי, דיברנו קודם מה קורה לבעלי האסכולה החדשנים, וזה הופך לשיטה. עכשיו, כל דבר הוא כזה. אבל כשאתה כבר מחזיק ביד את מה? גם את זה וגם את זה. אז בעוד שאצלם, בן אדם יכול להגיד, הרבי שלי פיצח את הקוד. כשאתה יודע שיש גם וגם, אין יותר קוד מפוצח, אין דבר כזה. ולכן, מה זה מזמין אותך? להתחיל לזכך. כלומר, דווקא זה שהוא עומד לפני כל הפירושים, הוא יוצר את תודעת החידוש, יוצר את התודעה שאני הולך עכשיו לחדש במובן המסורתי, לנו לנסות להגיע לחקר מה הגמרא התכוונה. והוא ניגש לזה עם כישורים פשוט מדהימים. קודם כל, ראשון הליטאים הוא כן לרנן. מה הכוונה? הוא יודע להגיד דיאלקטיקה. הוא יודע להגיד סברות בברוח דברי הרייבד. הוא גם יודע פילולוגיה. הוא מבחינת נוסח, הוא מחזיק בידו את הנוסחאות של ספרד. הוא מטפל בנוסח אחרת מבעלי התוספות ורשי שמגיעים. נכון, רשי מגיע כשהוא לא מבין. הרמב"ן בודק נוסח. שלזה תוסיפו יכולת לשונית מדהימה. כאילו יש לו דוקטורט בלשון. הרמב"ן... אני חושב משהו שהיה בשיעור גמרא לא מזמן. בסגה של בשר וחלב. הרמב"ן מסוגל לומר על תופעה לשונית בגמרא, להביא עוד 8 דוגמאות של התופעה הזאת קורית. ואז הפירוש הופך להיות מוצק. כלומר, כשאדם נגיד מציע לקרוא גמרא בצורה מסוימת, אתה אומר, ככה אתה קורא? ואם אתה מראה שבעוד 8 גמרות כותבים בסגנון הזה, אז כנראה שככה, ככה, כנראה הם כתבו. הרי מה המחקר עושה? זה כמו מחקר, מה המחקר עושה? הוא עולה על תופעה מוזרה. יש לו סימן שאלה, אבל אז כשהוא מראה שזה קורה כמה וכמה פעמים, סימן השאלה הופך להיות סימן קריאה. למשל, למדנו לא בזמן את הסגלה של המתנה בין בשר לחלב, אז רבן אותם מתעקש שכל שלב בגמרא שכתוב גבינה בשר, בשר גבינה, חייבים לקרוא אותו לפי הסדר שהוא כתוב בגמרא. כי אם כתוב בשר גבינה, זה בשר גבינה. אם כתוב אוף גבינה, זה אוף אז גבינה, נכון? ורק לזה יש הסתבכות בסגיה, אתם יודעים את זה, נכון? אז הוא מחלץ את עצמו מתוך הסיפור הזה. הרמב"ן דווקא מקבל את פירוש שריף של דברי רב נחמן וקופי עמוד ב' שהם לא באו לקבוע את הסדר. גם יש לו הסבר פשוט, זה לא הנושא שלו. אני בצורה, ואני תמיד אומר בשר בחלב, גם אתם? בשר בחלב? אני גם אגיד בשר בחלב שאני רוצה לדבר אולי על חלב ובשר. כאילו, התחום נקרא בשר וחלב, כן? נקרא תבשיל ואז חלב, זה התחום. אז הוא אומר, כאילו, כשרב חסדא רוצה להבחין בין בשר ואז גבינה, או גבינה ואז בשר, או רבי יוחנן, ששאלו אותו על הסדר, הוא צריך לדייק בלשונו, וכשאתה עוסק בנושא אחר, של נטילת ידיים, אתה לא מתעסק בסדר, אתה פשוט פועל את השבלונה. הרמב"ן מאמץ את זה, ואז הוא מוסיף משפט, שהוא היחיד שהיה יכול להיות אותו בראשונים. וכן כיוצא בזה, ועוד דוגמאות, זה קורה הרבה. זה בלי סוף אני מכיר דברים כאלה. שהרמב"ן כל הזמן... מציע הצעות, מביא לך, כן, והנה אני אדבר לך דוגמה, 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 דוגמה. יש לו שליטה ללא מיצרים בסגנון התלמודי, בנוסח של התלמוד. הוא, ברוח המודעה הזאת של בית מורשה, יש לו גם מה שנקרא עם כלים אקדמיים, שבתורות חושבים שהם אקדמיים. אני אשל לא מחובר בכלל למודעה הזאת. אני לא מנסה לחבר את ה... יש לי השכלה אקדמית. אבל אני לא מנסה לחבר את האקדמיה לישיבה. הישיבה היא סדר יום משל, לדעתי זה צריך להתעניין בטקסט, ולבדוק אותה כמו שצריך, לא קשור לאקדמיה. ככה צריך ללמוד תורה. אז מה האקדמיה נותנת לי? כאילו, אם לעשות את זה יותר טוב, אני לא משלב בין העולמות. זה לא, לא חושב שכל שאלה שחוקר שאל, אני צריכה להישאל בישיבה. אתה תשאל, אני לא מתבייש להגיד, מאיפה אני לוקח, כן? או אני, זה לא משלב. בסדר? זאת אומרת, להתעניין בנוסח וטקסט, לא להיות אקדמי. בסדר, זה קשקוש, סליחה שאני מבטא חריף. זה קשקוש חדש, אחרי הבריסקאים, שעניין בטקסט, זה להיות אקדמי. לא אקדמי, מאגרה לא התעניין בטקסט, הנציב לא התעניין בטקסט. אני אגיד אחרת, אפשר לא להתעניין בטקסט. מה, אתה יכול לקרוא טקסט ופשוט להחליק אותו? ברור שזה צריך להיות חלק מהלימוד, כן? מה שקרה באקדמיה זה שהם שכללו כלים מסוים, לקחו את זה תחום מחקר. אני אגיד בצורה הבאה, נתקעו אותו מהלימוד. זה מה שאתה לומד, זה לא כלי לימודי. אבל ברור שהם עשו דברים נפלאים בתחום, כן? וזה הרמב"ן, יש לו את המכונה כלים אקדמיים, אני קורא לזה, יש לו סדר יום טקסטואלי חזק. כמובן, הוא יושב על נוסחות הספרדים, הוא שולט שלטון ללא מצרים בסגנון התלמודי, ללא מצרים. הוא הגדול בכולם, בכל הראשונים בדבר הזה. הוא יכול להגיד לך, הביטוי הזה פה, שם, בלי מחשב, בלי כלום, הוא יודע את הכל. הוא מושפע ביותר מהפרשנות החדשה של המאה ה-12, יודע אותה על בוריה, והוא בעיקר מכיר את האגפים השונים שלה. ולכן מה הוא יכול לעשות שהם לא יכלו לעשות? להפעיל כל אחד מהם במקום, במקום הנכון. הוא מפקד של אוגדה, הוא לא מפקד של גדוד, בסדר? יש לו גם חירניקים, גם הכל יש לו. גם אגיד תותחנים. הוא יודע להפעיל את כל הכלים, והוא מפעיל אותם בצורה פשוט מריבה. ככה, כשהוא קורא סוגיה, הוא קודח אותה. שיש לו עוד דבר, שנדבר על זה גם, הוא גם יודע ירושלמי ישר והפוך. אחד מהמאפיינים הבולטים של פרשנות הרמב"ן על הש"ס, זה לא רק הרוחב שלו בפרשנות הראשונים והשליטה בכל אגפי הפרשנות, אלא אחד מהדברים הבולטים זה שהוא גם מכיר ספרות חוץ תלמוד בבלי. הוא מצטט מכל הראשונים לפי הכרטסת של פרופסור זוסמן. יש לו כרטסת שבו הוא אוסף ציטטות של ירושלמי בכתבי ראשונים. הוא גדול מצטטי הירושלמי בראשונים. זה עד כדי כך מגיע שסבא של אוריה פלורסן, קרים אותו משיעור ד', סבא שלו אסף את כל פירושי הרמב"ן לירושלמי, יוציא את זה בארבעה כרכים. הוא כאילו ניסה לייצר את הפירוש לרמב"ן לירושלמי. וזה מאות מאות מקומות. התמונה הופכת להיות תמונה מאוד רחבה, מאוד מאוד, מאוד מאוד מקיפה. עם זאת חשוב לציין שהוא גישתו העקרונית לירושלמי איננה להעמיד אותו בשווה לבבלי, אלא תמיד בשולי הדיון כמקור משלים. במרכז עולמו עומד הבבלי. אני יכול לראות לכם לא מעט דוגמאות. הירושלמי בדרך כלל נכנס אחרי הדיון בבבלי. לא, פה לומדים במקביל, תנאים, בבלי, ירושלמי, ראשוני, נכון? לפעמים התחילו פה בירושלמי לפני הבבלי, נכון? לפעמים. כי זה כאילו הרגשה היא שהנושא נפתח שם יותר טוב. אף פעם לא תמצאו את זה ברמב"ן. יש המון ירושלמי, אבל המקום שלו מאוד ברור. הירושלמי משלים את הבבלי. הוא בדרך כלל השתמש בקידומת ומצאתי. זה כאילו אומר, אני נורא שמח לדעת את זה, אבל זה לא שיטתי אולי. זה, לא, זה אולי לא קנון. אבל יש נוכחות אדירה של ירושלמי בכתבה. בלי סוף. דרך אגב, גם הרייבד כבר יש יותר ירושלמי. דיברנו על שורש הנשמה של הרייבד. הרייבד אוהב דברים שאף אחד לא מבין אותם. נכון?
מי?
הרייבד. דיברנו על זה. כשהרייבד רואה בעיה, הוא נדלק. בסדר? בעוד דוד שלך. נדלק! עכשיו אפשר לעבוד. יש פה משהו מאתגר. עכשיו צריך להפעיל את כל הכישרונות שלי, כן? יש אנשים שרואים בעיה, אז מה קורה להם? הם מתפרקים. אבל הרייבד אהב בעיות. לכן הוא, יש לו יותר ירושלמי. וגם הרמב"ן זה לא יותר. הרמב"ן זה פשוט מוצף אצלו. אתה רואה שהיא ספריית ענק, מה אין בחידושי הרמב"ן לש"ס, שיש גם הודעה של בית מורשה, לא נעים להגיד מה אין, אין איזה נגיעה קיומית. הוא אמר את זה בצורה הבאה. הרמב"ן הוא גם אחד מגדולי הוגי הדעות של תקופת הראשונים. אולי אני אקריא לכם קטע גניזה שיש לי במחשב. אין למה נמצא את זה, שנייה. אני מחזיק פה את הספר הבא של הרב חיים סבתו. בסדר? זה גנוז. עדיין לא ראתה עין את הספר הזה.
מה זה?
זה ספר שהוא ערך שיחות עם אבא שלי. ונפגשו ל-20 שיחות, הם דיברו על כמעט כל נושא שבעולם. הרב סבתו לא עשה לו חיים קלים, הוא בחר לו נושאים קשים לדבר עליהם. ואחד מהדברים היו על לימוד מחשבה, והוא אומר לו דברים שהרב סבתו כמעט מתעלף מהם. בסדר? אני אקריא לכם, בוא נראה אם אני אמצא את זה. זה גנוז, זה גניזה כי הוא גנוז מכם, אבל הוא... טוב, אני מקווה שאני אמצא את זה שנייה. בעיקר פירוש לתורמן, הנה אני אקרא לכם, בוא תשמעו, מצאתי את זה. זה קטע שעוסק, הנושא של השיחה הוא שערי בינה על עולמו הרוחני של בית המדרש. נושא שוודאי מעסיק אותם. בסדר? אז תקראו כשהספר יצא לאור, יצא לאור באלול בעזרת השם. אבל בואו אני אקריא לכם את הדברים שאומר פה על הרמב"ן. כותב ככה, אנו הרגלנו הרב סבתו, תשמעו, מבית סבא, לבנות את עיקר עולמנו המחשבתי על מחשבת הרמב״ם, כפי שעולמנו ההלכתי נשען עליו, חכמי הרמב״ם צורי ודבקים ברמב״ם, את תורתו לומדים, את שמו מעריצים, ולאורו מכוונים את אורחות חייהם, השפעה חזקה על העולם הרוחני, הייתה שגם לקבלה, מדברי הרב, אני למד שלא על הרמב״ם נשען עולמו הרוחני, אני מודה שאני מופתע. ואז הוא כותב ככה. בהזדמנות שונות שאלו אותי, כאשר תגיע לעולם האמת ותמצא שם את כל גדולי התורה של עם ישראל לדורותיו. אני אמרתי ראשונים, עכשיו תראו, הוא מדבר על כל הדורות, אל מי תלך, אל מי תרצה לדבר. השבתי הרמב"ן. עכשיו הוא מסביר. הרמב"ן בשבילי הוא דמות אדירה לפי כל קנה מידה. כמובן אני יודע גם גדולי תורה אחרים. את הרמב"ן אני מעריץ. אמרתי פעם, בשעה שלימדתי הרמב"ן בישיבה, אני אומר זאת גם היום, לו עבד, אל תיבהל. לו עבד הספר מורה נבוכים, היה זה הפסד, אבל לא כביר. עם ישראל היה מחזיק מעמד. אבל אם פירושו של הרמב"ן התורה הולך לאיבוד, אני מרגיש שהייתה קטסטרופה. עכשיו בהמשך, הוא מנסה להסביר כך, הוא אומר ככה, מה נותן לי הרמב"ן? הרבה הרבה מאוד. הוא נותן לי את הסינתזה שאני מחפש. הרמב"ן היה איש הסינתזה. קודם רציתי להסביר את זה תוך על הפרשנות. אבל זה נכון בהרבה מעבר לזה. מבחינה היסטורית, הרמב"ן הוא חיבור של תורת אשכנז ותורת ספרד. חיבור של רש"י ואבן עזרא. נכון? חיבור של כל מיני מקומות, אבל לא זו בלבד. יש בו סינתזה מורכבת הרבה יותר. הוא בסנתז יוצר, הוא לא מסנתז רק, טוב, הוא יודע גם את זה וגם את זה. הוא יצר משהו חדש. סינתזה אחת התחומים. אני מודה, יכול להיות שלעיתים המסר של הרמב"ן קצת מורפל. אבל בעיקרו של דבר אני משתדל להיות בקו שלו. הקו שלו בא לידי ביטוי חד בהקדמתו לתורה, כי אני מודה שאני מסיק חלק מהדרך שאני רוצה לישם. ברור למה, כי הרמב"ן מקובל. בהקדמה הזו הרמב"ן מדבר על דרכה של תורה. לא פה מתאר, בסדר, אני... בהזדמנות, בסדר? תקראו את הספר שיצא לאור, אבל הרמב"ן הוא בגדולי המקובלים. התכונות שלו שתראו פה גם בפירושו לתורה. אבל בעוד שבפירוש לתורה הוא מדבר כל הזמן הגות. כל הזמן, בחידושים לש"ס, אתה לא יודע שהוא מקובל בחידושים לש"ס. יש לו פעמיים בכל החידושים לש"ס רמיזות קבליות. הוא לא הכניס אותם בכלל. זה מעניין לדור שכאילו רגיל שצריך את הגם וגם 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 את הרוחניות, נכון? זה מאוד מאוד מעניין שהרמב"ן דווקא הפריד ביניהם. כאילו הוא שמר על הטהרה של השפה ההלכתית, ולא רוצה להכניס תוכל כל מיני משמעויות. תהיה הסיבה אשר תהיה. עוד יהיה הדבר אשר יהיה, ואנחנו אוהבים את זה או לא אוהבים את זה. אני יכול לומר שהרמב"ן לא מכניס דיונים מחשבתיים בתוך הפירוש של הש"ס. כשבואו נאמר עוד כמה דברים על הפירוש של הש"ס. קודם כל, יצא לכם כבר ללמוד אותו פעם? היה קל או קשה? באמת. קל או קשה? זה כתוב קולח או צריך להתאמץ, צריך להזיע עליו?
אנחנו
התאמצנו,
לא?
כן. צריך להזיע עליו מאוד. הכתיבה של הרמב"ן קשה לו, כנראה שקשה לו גם לכתוב, זה לא רק שלנו קשה לקרוא. דוד שלי אמר לי פעם, חיים סולובייצ'יק, זה משפט מעניין, הוא אמר כשיש ברמב"ן קטע שהוא יכתוב אותו פעמיים, אז הוא מעתיק ממקום אחד למקום השני, הוא לא מתאמץ לכתוב פעמיים. הרשב"א לעומת זאת, שהקל כתיבה, כל פעם כותב מחדש. הדיון נשפך לו, יצא לו ככה. הרמב"ן קשה לו. אבל יכול להיות שקשה לו כי זה אופי. אני קשה לכתוב.
הוא כתב כמה מהרבה אנשים אחרים.
נכון. וגם יכול להיות שזה דבר שהוא מעבר לזה. אני קודם תיארתי את הרמב"ן מצד אחד כחי אחרי הדורות המהפכה, מצד שני עצם היכולת לסנטז היא בעצמה מהפכה. שבדרך כלל אנשים שהם מהפכנים, הכוח שלהם, האנרגיה שלהם הולך על הגיבוש המושגי ופחות על הכתיבה. גם רב חיים מבריסק מאוד קשה לקרוא אותו. קשה לקרוא, זה כתוב קשה. זאת אומרת, זה דור שני, מה קורה לו בדרך כלל? וזה עניין של ממשיכי דורכו של הרמב"ן. דור שני, בדרך כלל הרעיונות כבר בורים. לכן, מה סך הכל צריך לעשות? את האנרגיה לשים בכתיבה. וככה הרב מבריסק כותב יותר ברור מרב חיים. עוד פעם, זה תמיד יכול להיות פשוט מופיע. אבל זה אולי גם, כי כל אחד היה לו אתגר אחר. כאילו, אני יכול להגיד לכם ככה, כשאתה קורא את רב חיים, אתה מרגיש את קשיי ההפקעה של התחום. זה ממש קשה לו, והוא מסתבך, וזה לא תמיד מצליח. הרב מבריסק, אתה מרגיש כמו חיית, שתופר חליפה לבן אדם, לפי המידה. כאילו, כל פרט מסתדר, עד הדבר האחרון. גם בעולם של הרמב"ן יש משהו דומה. הרמב"ן... כותב קשה, ויש לו תלמידים שכותבים מאוד קל, והכי ברור מביניהם יהיה הריטב"א. הריטב"א כותב כמו מים, כל כך קל לקרוא אותו. ועדיין אני אומר לכם שאין תחליף להתבוננות במקור עצמו. כאילו העושר שאדם יכול לקבל כשהוא הולך למקור, הוא מעל או מעבר לזה שמישהו יספר לו מה כתוב ברמב"ן. אבל האמת היא שהרמב"ן עם העוצמות האלה, עדיין זה דורש מאמץ. ולכם אני אומר שכדאי להתאמץ. עכשיו עוד משהו לגבי הפרסום של כתבי הרמב"ן. החידושים של הרמב"ן נתפסו לראשונה כסט, יודעים באיזה שנה? 1928. למה זה לוקח אותנו? זה לוקח אותנו לתחום שכתב על המאמר מאוד קצר פרופסור קשמה, ומי שנתן משמעות לנתונים שבמאמר זה חיים סולובייצ'יק. וזה שכשאנחנו עוסקים בהשפעה של ראשונים, מצד אחד אנחנו מתארים את הראשונים כפי שאנחנו מבינים או תופסים מה שהם היו, אבל אנחנו גם כדאי שנכלול בתוך זה את המבט שלנו לשאלה איך הם השפיעו על הדורות הבאים. ואחד מהשאלות הגדולות שצריך לשאול הוא האם הדורות הבאים הכירו את התורות שלו. כן, בשעתו דיברנו פה על הרייבד, דרך החידושים שלו די נעלמו. אז צריך לדעת שהרמב"ן, רוב התורות שלו נספגו בכתבי ממשיכיו. בחלק יותר קל לקרוא אותם. וככה הרבה מאוד לומדים לא ממש הכירו את חידושיו. כאילו אני יכול לספר לכם שאני מכיר קטעים שלמים בביאור הגר"א על הש"ס, על השולחן ערוך, שהוא מתייחס לשיטות של הרמב"ן, הוא מכיר את הרמב"ן מהר"ן, מציטוטים. כי הוא לא ראה את הדברים בפנים. וככה למשל, אתם יודעים לכם דוגמה, אתם יודעים שנושא קריאת התורה בראש חודש, יש שם איזה בעיה עם החלוקה של הפסוקים? יודעים מה היה הבעיה?
יש קטן מיני פסוקים
בחלוקה. יש לנו, שם קוראים שלוש פרשיות, שהפרשייה האמצעית היא בת שני פסוקים, הפרשייה הראשונה היא בת חמישה פסוקים, והפרשייה השנייה בת שבעה פסוקים. עכשיו כאן עולה השאלה הפשוטה, איך מחלקים 15 ל-4? כשלא ניתן לחלק אותו לארבעה חלקים שווים בגלל שהפרשה באמצע לא ניתנת לחלוקה, ואני נתקעתי ששני הראשונים בעצם צריכים להיות על הפרשה הראשונה שהיא רק עם חמישה פסוקים, ויש כלל גם שאסור להפסיק פחות משלושה פסוקים מתחילה של או סוף של פרשה. ולכן התקבל הנוהג שלנו שקוראים שלושה פסוקים ואז חוזרים אחורה פסוק וכך פותרים את הבעיה. וקפץ הרמב"ן ואמר גבד, ריבונו של עולם, לא פתרת כלום. כי כשקוראים ואמרת להם, זה האישה, אז מה, אז אתה קורא שניים מהתחלה, אז מה פתרת? אז למה אתה עושה את זה? אז בא הרמב"ם, יש לי הצעה, הוא מצא אותה בספרות ארץ ישראל. הנה, הספרות ארץ ישראל, זה קטע קלאסי ברמב"ם. הוא אומר, יש לי הצעה מדהימה. תקראו שהראשון נקרא את שלושת הפסוקים הראשונים, השני יקרא מהפסוק הרביעי עד סוף הפרשה, השלישי יתחיל מעולה תמיד, מפתרה בעיה. כולם קראו שלושה פסוקים, אף אחד לא קרא פחות משלושה פסוקים מתחילת סוף פרשה. זה ההצעה של הרמב"ן.
אבל אז נסמין פסוק אחרי תחילת פרשה.
לא, בכלל לא. בואו, יש משפוע חומה, סידור. נסתכל. תקרא לתורה. לא בקרא לתורה בסוף? זה אשכנזים, זה הולך בסוף.
אחרי שבת, אחרי שבת.
הנה, תסתכלי על ראש חודש, תסתכל. לפרשה הראשונה יש 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. כאילו זה 7, 2, 5. ככה זה הולך. נכון? אז אומר הרמה, תראו, הראשון נקרא, וידבר, צו, אמרת עליהם, הוא קרא שלושה פסוקים. השני יתחיל את הכבש אחד תעשה בבוקר. סליחה, זה יותר משלושה, זה ארבעה פסוקים מההתחלה, יקרא אותו עד הסוף.
אז יש לו... עד הסוף של
השתיים. לא, עד הסוף של ריח ניחוח להשם. קרא ארבעה פסוקים, סבבה, גמר בסוף פרשה. אחרי זה שהבא בתור יקרא מעולה תמיד, ששלושה פסוקים לפני הסוף, יקרא גם את יום השבת. אז הוא קרא חמישה פסוקים, והוא קרא פתרון מצוין, נכון? למה זה לא מפריע לגאונים? הוא מתייסר, 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 מראש ככה זה מסכת סופרים, והדבר הזה היה מוכר לאגרא, מהר"ן, ולכן מה עשה אגרא? כך הלין. מנהג אגרא, לא מנהג אגרא, רק הבדל אחד. וההבדל הזה הוא שהרמב"ן בחידושים, שהר"ן לא ציטט, כותב בסופו של דבר, שלמרות שהוא חושב שזה הדבר הנכון, אבל עדיף לשמור את מנהגי הגאונים, למרות שהם לא גאוניים, כי הרמב"ן, בוא נדבר מיד על התכונה הזאת שלו, הרמב"ן, חוץ מזה שהוא היה תלמודיסט מובהק, הוא גם היה איש של מסורת. והקטע הזה לא צוטט ברן, וככה גרא אימץ להלכה את ההצעה שהרמב"ן בעצמו המליץ לו לעשות, אבל זה גם הוא כמובן גם מלמד משהו על עולמו של הגרא, שהגרא היה פחות איש של מסורת, כן, והגרא באמת היה יותר איש של מהפכות. אבל זה מאוד, זה המחיר של ציטוטים, שתדעו, כמו החזרה לראשוניות היא כזאת, מה שבאמת הרמב"ן, בבבטרה פורסם בוונציה, פה ושם איזה מסכת, שמה שטשמה, וזה מאוד זה ממש בקצרה, מה שטשמה מראה במאמר שלו זה, הוא פשוט ציין היכן ומתי פורסמו חידושי הראשונים הספרדים לש"ס. והוא מראה, רשב"א נתפס פה, ריטב"א פה, זה פה, רמב"ן פה, הרמב"ן הוא האחרון לקבל סט. מה שחיים סולובייצ'יק הראה זה כבר משהו אחר, אותן משמעות לנתונים. והוא הראה שאפשר להבין דפוסי שינוי בחשיבה הלמדנית של אחרונים על רקע הנתונים האלה של, של הספרייה שלהם. כלומר, אחרונים שיחזיקו את הרשב"א והריטב"א, זה יאפשר להם לפתוח את הדיון שעד עכשיו היה בנוי רק על רש"י ותוספות. כלומר, לדבר הזה יש השפעה אדירה על תהליכים, אבל צריך לדעת שהתורת הרמב"ן הייתה מאוד מאוד מצוטטת, הספר עצמו אבל הוא לא זכה ליותר מדי הכרה. הוא כאילו לא מאוד שונה ממי? מהרייבל. ואף על פי כן הוא הרבה יותר שונה כי הוא השתמר כולו, אוקיי? טוב, בואו ניגע קצת ברמב"ן כאיש של מסורת.
גם כשאתה אומר את זה על כל הפירושים, זה הפירוש לתורה?
לא, הפירוש של הש"ס. הפירוש של התורה נתפס ונתפס ונתפס. הוא פנינה, ממש פנינה. בואו ניגע קצת באמת בעניין הזה של המסורת. כאילו הרמב"ן אומר, אני רוצה לחדש משהו גאוני, אבל אני אעשה כמו גאונים. קודם כל, הדבר הזה יש לו ביטוי ספרותי מאוד חזק. עד עכשיו דיברנו על הפירוש חידושים לש"ס. אני מקווה שגרמתי לכם לחשק להזיע על זה. ויש גם לרמב"ן סוגה ספרותית שלמה, שהיא ספרות השגות, שבה הוא מגן על קדמונים בפני השגות שכתבו עליהם חכמים מאוחרים. זה החיבור הכי צעיר שלו, זה ספר מלחמות השם, שנכתב כנגד בעל המאור. זה ממשיך בספר הזכות, שבו הוא כותב אותו להגן על הריף מהשגות של הרייבד. זה עובר לספר שהרמב"ן כותב בשנות חייו האחרונות, בזקנותו, וזה השגות בספר המצוות של הרמב"ם. שבכל אחד מהשגות האלה הוא בא להגן על קדמונים מביקורת שמופיעה בספרות החכמים שכנגדם הוא כותב. במלחמות ובספר הזכות הוא בא להגן על הריף, ובהשגות הספר המצוות הוא בא להגן על הבהג. כן, שהספרים האלה הם לא רק ספרי הגנה, הם כל אחד מהם תורה בפני עצמם, הם ספרים עוצמתיים, מלאי תוכן וחבל על הזמן. כן, שגם תשמע דרך אגב העיר, שהספר המלחמות יותר ספרדי, יש פה פחות תוספות, פחות ההשפעה של האירופה, מאשר בחידושים על הש"ס. והרמב"ן שם עדיין צעיר יותר, כן. כאילו אפשר אולי דרך ההשוואה בין הכתבים לראות איך הוא מתפתח. כן, אבל בגדול אני חושב שכבר דיברנו פה פעם על
על הסיבות שעומדות מאחורי זה. זה קשור לתפיסה ההיסטוריוסופית של הרמב״ן את מסורת ההלכה. הרמב״ן תופס שהמהלך המהפכני של המאה ה-12 הוא מערער, דיברנו על זה קצת בפעם קודמת, הוא מערער את יציבות הפסיקה של מאות שנים. כן, הבאנו בשבוע שעבר דוגמה. 500 שנה הפסיקה מכשירה הדס כתום, פתאום בא הרייבן מפרש מחדש את הסוגיה וזה מהלך גאוני, ומה הוא מחדש? דס כתום פסול. כל לימוד ביקורתי, כל לימוד שיש בו חידוש, כל לימוד שלא לוקח כמובן מאליו מה שכתוב, כל לימוד שנותן משמעות חדשה לדברים. לימוד של חידושים בהגדרה למה הוא מולך? לערעור המוסכמות ההלכתיות. אין ברירה. הוא מביא אותך למסקנות חדשות. מה רב חיים מבריסק עשה כשהוא הרגיש שהוא טעון בדינמית הזה? הוא לא פסק. כאילו הדיכוטומיה הזאת בין פסיקה לבין למדנות, רב חיים הוא אחד מהנושאים שלה. אבל בעולמם של הראשונים הדיכוטומיה הזאת לא הייתה קיימת. אם תפרש את הסוגיה נכון, אז אתה חייב לנהוג ככה. שזה בין היתר אפשר גם להסביר את זה בסיבה פשוטה, זה רק הבדלי אופי או פחדנות. זה משהו יותר עמוק. הרמב"ן עדיין חי מול הגמרא ונסה לדעת מה הפירוש הטוב ביותר שלה. הרמב"ן חושב שהוא מגיע למיצוי של מה הגמרא התכוונה, ברור שמה הוא חייב לעשות. לנהוג לפי? לנהוג לפי הפירוש. למרות זאת שעוברים לעולם של הפסקאים, אבל לא שואלים אף פעם מה הגמרא אומרת. אלא הם מנסים לפרש את שיטות הראשונים. ומה הם עושים לכולם? הם מקיימים אותם. כאילו הצורך שאני חייב לעשות כמו מה שאני אומר, הוא לא קיים באופן מבנה. כי אני אומר מראש יש כמה אפשרויות. אני מראש אומר שהגמרא יש לה יותר בדרך אחת. ולכן כאילו הצורך הזה, אתה חייב עכשיו את הדברים שלך ליישם, הוא פחות קיים. אז גם עניין של האסכולה ושל שיטת הלימוד. אבל בגדול, העולם של הרמב"ן הוא היה עולם שעמד מול המהפכות הגדולות של המאה ה-12 וקלט שזה ממוטט את המסורות הפסיקה הישנות, והרמב"ן ראה במסורות הפסיקה הישנות ערכים תורניים שיש חובה להגן עליהם. זו מסורת ההלכה, בעיקר, זה מה שמשה קלדות אמר מאוד יפה, שהרמב"ן תפס שהסוף תקופת הראשונים, ככה הוא קרא לה, זה הריף. ומי כאן ואילך כי לבנו לאחרונים, ולכן סמכות הריף מתקבלת כמעין, הוא מייצג את מסורת ההלכה.
היום הריף זה לא בדיוק פסיקה, זה יותר ציטוט
של הגמרא. כן, אבל יש פסיקה בריף.
כן.
כאילו הרמב"ן ראה את ההירות, את השיטות הלימוד החדשות של המאה ה-12 כמעין מערערות על היציבות של המערכת ההלכתית, של המוסכמה ההלכתית. ומצד שני, הרמב"ן גם בעצמו היה שותף לכל המהפכות הגדולות של המאה ה-12, קודם תיארתי. עומדים פה בפני חכם, שמצד אחד החכם הזה לא רוצה לתת לביקורת, לבקר את מה שאמרו הקדמונים. מצד שני, החכם הזה בעצמו מדבר את אותה שפה של המבקרים. ואז כבד קורה דבר מאוד מופלא בכתבי הרמב"ן, שהוא גם צריך לייצר לו שפה חדשה שהיא כמעט מוליכה לעולם האחרונים. אני אסביר למה הכוונה. הוא מייצר הגנה לקדמונים, שההגנה גם נעשית באמצעות הכלים החדשים. כלומר, אז לא שהרמב"ן אומר, הלום דיסמוטט, חוזר לדרך שלמדו קודם. הוא מגן על הקדמונים בשפה שהקדמונים לא דיברו אותה. כלומר, ההגנה גם נעשית בשפה החדשה של הראשונים. אבל כדי לעשות את זה, איך אפשר בו זמנית לייצר שפה חדשה שהיא תהיה אלטרנטיבית לשפה אחרת? כבר ניצרתי משהו מעין האחרונים, במובן שמה? שאני מציע שיש לגמרא שתי קריאות אפשריות, בדיוק. כלומר, לכן אחד מהקטעים הכי מצוטטים ברמב"ן זה ההקדמה שלו לספר מלחמות השם. שם הרמב"ן כבר לא טוען שהוא הולך להגיד את הפירוש ההכרחי בגמרא. כמו אם בחידושים שלו לשס, תנועת הנפש של הרמב"ן היא שהוא הולך לומר לך את הפירוש חזק, שהוא הולך להגיד לך את הפירוש הכי חזק בסוגיה, כשהוא עוסק בהגנה הוא לא טוען שזה הפירוש שהוא מראש היה מגיע לו בכוחות עצמו, אלא הוא טוען שהוא מספיק להראות לו שהקריאה של הראשונים האלה היא קריאה אפשרית. בלשון של הרמב"ן, בוא נראה אם יש פה את ההקדמה, הם לא שמו. טוב, שוברים.
העניין
אין פה הקדשות ההקדמה. תקשיב, לא יודעים שזה חלק מהספר. בכל מקרה, המשפט המפורסם של הרמב"ן אומר שלימוד תורה הוא לא כחוכמת התשבורת, שיש לו חוכמת התשבורת מתמטיקה או הנדסה, שיש לו רק דרך אחת נכונה. היום גם יודעים שגם דרך אחת, גם מתמטיקה שתומך דרך אחת, נכון? יש גיאומטריה אוקלידית, יש גיאומטריה של המרחב, של המישור, כן? תלת ממדי, דו ממדי, את כל זה כבר יודעים, נכון? אבל הרמב"ן לפחות חי בתקופה שחשבו שחוכמת התשבורת היא החלטית. הרמב"ן אומר, אני לא בא להגיד שאי אפשר להגיד אחרת. להגיד בצורה אחרת. מה, אתה יכול להגיד שהרייבת בשומה הוא שטויות? אי אפשר לפרוך את הרייבת. אני בא להראות לך שמה שהריף אמר, גם הוא יש לו היגיון. האמת היא שזה כבר שפה חדשה לגמרי. והיא כאילו שונה מהשפה של עצמו בחידושים. בחידושים הוא הולך להגיד זה נכון, זה לא נכון. הוא הולך להציע דעה. כאן כשהוא עושה כפקליט, כעורך דין, כמגן, זה מונה לדין ביולוגיה, ודי לו להראות שהדבר הזה אפשרי. כן, כבר דיברנו פה, ואני לא אחזור על זה, על הטון השונה כלפי בעל המאור, לעומת הטון השונה כלפי הרייבת, כן? אצל אחד מלמדים זכות על הריף, אצל השני עושים עם דוד ג'יאז, נכון? זה ניכר בספרים. כאילו, בעל המור גם נרדף על ידו, אמנם הוא לא יורה עליו בעוצמות ארטילריה שהרייבד ירה על בעל המור, אבל הוא יורק עליו אש. מול הרייבד זה התבטלות. צריך להציע, גם העריף חשב, נעשה בהססנות, בענווה מאוד גדולה. שונה לגמרי. דבר נוסף שיש לנו מהרמב"ן שכדאי שתכירו, זה מעט מאוד, זה ספר שנקרא תשובות הרמב"ן. זה כמאה תשובות. זה באמת מעניין שהרמב"ן לא אוסף את התשובות של עצמו. קשה קצת להסביר את זה, אבל אם תיקח את הרשב"א, תלמידו, יש ממנו מעל 1,000 תשובות. הוא אסף אותם. הרמב"ן של עצמו. הרשב"א אסף את התשובות שלו. הרמב"ן לא שמר, כאילו לא אסף. הרבה מאוד יש לנו מספר שאולי אתם זוכרים לנו משהו, כשלמדנו בישיבה סוגיה של הילך, ספר התרומות של שמואל הסרדי. זה מישהו זוכר דבר כזה? זה ספר שכתב תלמיד של הרמב"ן, כמו אנציקלופדיה בדיני ממונות. ושם יש הרבה מאוד נושאים שהוא כותב שהוא תיעץ עם הרמב"ן, הוא כתב איתו, הוא שאל אותו, והוא צטט לו מהתשובות שלו. בסדר, אז עד כאן על ממש רגל אחת, בקיצור מאוד מאוד גדול, רבנו הרמב"ן.
יש כזה ספר תשובות הרמב"ן?
כן, כן, הרב שווה להוציא אותו לאור.
שווה את זה אתה אומר.
הוא יצא בשנים האחרונות בצד מסוד הרב קוק, אבל הוא כנראה שהוא כתב הרבה יותר. זה לא השתמר. עכשיו הרמב"ן הוא בעצם, כמו שנאמר, הוא מתווה דרך. וכן בעקבותיו, כשאנחנו ממשיכים בתוך העולם של קטלוניה, הם כולם ירימו את השיטת הלימוד של הרמב"ן. וכאמור, הדמויות הגדולות שאנחנו מכירים, זה הרשב"א. הרשב"א, אם אני עושה קצת לאפיין אותו, כאילו, איפה הוא עומד מול הרמב"ן? יש לו כמה מאפיינים שונים. קודם כל, הרשב"א כותב על אותו מסכתות מהרמב"ן. הרמב"ן, כאמור, על מועד אין הרבה רמב"ן. הרשב"א יש, מסכת ברכות. יש ליקוטות מהרמב"ן. רשב"א, ברוך השם, פירוש דף אחרי דף, הוא הפירוש אולי הכי חשוב שם. אז ראשית, הרשב"א מרחיב את העירייה של המסכתות שמתפרשות. שזה כשעצמו הישג חשוב. שנית, הרשב"א יש לו מאפיין חשוב שאין לו רק רב אחד. הרמב"ן הוא לא רק בו היחיד. יש לו עוד רב של רבנו יונה. והוא גם לומד תורה מהראה. וככה יש לנו רשב"א שהוא גם קטלוני ממשיך דרכו של הרמב"ן. ומצד שני, הוא כבר מכיר שבתוך קטלוניה עצמה כבר יש כמה פירושים. וכן אם הרמב"ן תואר ועומד מול כל אסכולת הפרשנות ומזכך, אז הרשב"א גם עומד מול העושר, כאילו עושה את זה יותר דקה מן הדקה. הוא גם רואה מה קורה בעוד פירושים, ויש בסכתות שזה ניכר ההשפעה של הרמב"ן על הרשב"א, ויש מקומות שניכר יותר רבנו יונה. חולין למשל, יש פה לומד דף יומי שעכשיו רוצה ללמוד הרבה רשב"א. יש פה? שוטה. אז הרשב"א בחולין בנוי בעיקר על רבנו יונה. הזכיר אותו בלי סוף. המון. זה דבר שני. דבר שלישי, שאני לא יודע להסביר אותו, אבל אני רואה אותו המון ברשב"א, שהרשב"א הרבה פעמים משאיר את הסוגיה בלי הכרעה. הוא מעלה בעיות ולא פותר אותן. צריך עיון. זה מהרושם שלי יותר מכל ראשון אחר. הרשב"א יעלה בעיה ויגיד, לא יודע, צריך עיון. עכשיו אני שואל, זה רק עניין של אופי, עניין של עומק, וגם אולי בגלל שהוא אם תואר פה שתמיד לפני הרבה אסכולות, והנה הוא עוד יותר מחדד את זה, שהוא לוקח בחשבון ספרים, זה גרם לבלבול קצת, כאילו בעצם הייתי אומר ככה, כשאתה עומד מול הרבה פירושים, אתה יכול להגיע, כמו הרמב"ן, להגיע לפירוש הכי טוב, ואתה יכול מצד שני מה להגיד, כמו בית יוסף, שתגיד במאה ה-16, אני עסק בנסתרות, לא יודע מי צודק, כולם צודקים, כולם צדיקים, קדושים, כן? כלומר, אני לא יודע, זה קשור, אבל זה מאפיין של הרשב"א. כלומר, הרשב"א לא, בהרבה מאוד מקרים, יותר מכל ראשון אחר, הוא לא מכריע. מלא בעיות. וזה כבר רואים מעבר לשפה אחרת קצת, שתהיה שפה אנליטית, שכידוע, השפה האנליטית לא חייבת לפתור את הבעיות. מה היא צריכה לעשות? לשקף. לנתח מה שיש פה. היא צריכה לנתח את התופעה. ואם התופעה כתובה טוב, סבבה. אם היא כתובה רע, בעיה שלה, לא בעיה שלי. מבין את המשפט הזה? אם הגמרא אמרה משהו שבניתוח פה יוצא שהוא לא מסתדר חלקים של אחד עם השני, זה לא בעיה שלי, זה בעיה של הגמרא. תבין, זה היפוך של מי הבעיה. דרך כלל חושבים, אני לא מבין מה שזה, בעיה שלי, נכון? אבל השיטה האנליטית, אם נתחת, היא לא מתרצת קושיות, אם נתחת, ולפעמים הניתוח, מה עושה לשאלה? מגלה שהייתה מוטנת. לפעמים הוא מגלה שהשאלה טובה. עכשיו, האם חוסר הצורך לענות על כל שאלה קשור בזה שהאנליטות מתגברת? לא יודע להגיד ודאות, אבל אני יכול להגיד שאלו מאפיינים של הרשב"א, שבצד הזה חשוב לציין שהרשב"א חוץ מהחידושים על הש"ס, הרשב"א גם הוא אחד מהמשיבים הגדולים של קטלוניה. שו"ת הרשב"א ניצל לאור בשבעה כרכים עם כמעט 2,000 תשובות. משהו מדהים. הכיף של הנושאים, העומק של הדיונים של תשובות הרשב"א זה בפני עצמו. זה רואי להתבוננות שלמה. יש גם הערות לא רק בתחומי הלכה, הוגותיות, פרשניות, עושר אדיר, שזה כמובן קשור גם בזה שגם הרמב"ן וגם הרשב"א, אבל תפסו עמדות של הנהגת ציבור, ואנשים פנו אליהם, ביקשו את ההדרכה שלהם, ואת העזרה שלהם, ומזה הרשב"א הוא דמות מאוד מאוד משמעותית בחיים של יהודים ברצלונה. ודבר נוסף על הרשב"א, זה שרואי שייתן דין וחשבון על תופעה שקורית הרבה בראשוני קטלוניה, היא קשורה קצת בדברים שנאמרו קודם, וזה שהם חוזרים אחד לדברי השני ובולעים אחד את השני. מה אני מתכוון? אינו אולי רוצים שהרמב"ן כתב חידושים, ואז הרשב"א יכתוב רק את החידושים שלו מעבר לחידושי הרמב"ן. והריץ אומר נגיד לו, תכתוב רק את החידושים שלך, ומה אנחנו מגלים? שזה לא ככה. שהרשב"א חוזר על הרמב"ן, והריצ'ה חוזר על הרשב"א. וזה בגלל סיבה מאוד פשוטה.
כל אחד חשב שרק הפירוש שלו יישאר.
כן. כל אחד חשב בגדול שלא יעיינו בכל הראשונים. אפילו לא חשב שתימד גם הרמב"ן, גם הרשב"א, גם הריצ'ה. ושאל אותי, אז למה אתה כותב? תן שימדו את הקודם. אז התשובה היא שההלכה היא נמסרת. והתפקיד שלנו קולקטיבי, זה לא שאני רודף אחרי תאוות הפרסום. אלא התפקיד הקולקטיבי שלנו, מה אומר? אנחנו צריכים לזקק את התורות, להביא איזה חיבור אחד מוסמך. ואם הרמב"ן גילה את האמת בעולם, ואני אוהב אותו, אז אני אביא אותו, צריך הנחה שאתה הולך לקרוא אותו ממני. אז זו תפיסת עולם מסורתית שרואה את עצמם כאסכולה, כמבטאים את האמת שהם זכו לגלות כקבוצה. אני יכול לספר מה קרה בעולם הלמדנים הליטאים היום עם הרמב"ן רשב"א ריטב"א הזה. במקום להבין שהרב שמשותף, שהרב שיותר משותף להם הרבה דברים וההבדלים מאוד דקים, אז מה עושים בעולם הלמדנות? מחפשים את ההבדלים הדקים. למה מחפשים את ההבדלים הדקים? את הניואנסים האלה?
כי
הם מחפשים מחלוקות. למה הם מחפשים מחלוקות? הם צריכים תחמושת למה? לחקירות שלהם. צריכים נפקמינות. מה המחלוקת מייצרת? נפקמינות. לכן החוויה שלי כתלמיד שהייתי לומד אצל אבא שלי, תמיד היה, תחרישו את כל הראשונים ותחפשו את ההבדלים.
נאמר בכנות שבשתת הלימוד שהייתה נהוגה שם בזמן שלמדתי שם, הרבה מאוד מהשאלות שהטרידו את הראשונים לא ממש הטרידו את ראש הישיבה, כי ראש הישיבה היה מוטרד משאלות למדניות והשאלות השאלות הטקסטואליות שהרמב"ן העיר עליהן פשוט לא עניינו כל כך. אני יכול להגיד שאני היום בדרך הלימוד שלי אני שונה מזה בשני דברים. א', מצאתי יותר עניין בשאלות שעניינו את הראשונים. אחד מהדברים שאני עושה בשיעורים, גם אני חושב שעוד רבים פה עושים את זה, לא כולם, שאנחנו מנסים לקרוא את הגמרא בכוחות עצמנו ולנסות לעמוד מול השאלות. היה אתמול דיון מאוד מעניין בישיבת רמי, כאילו, התחלנו אותם, כי כמו איפה כל אחד נמצא. פתאום הרמי הרי הגילה שהוא עבר את כולם בכמה קילומטרים, למה הוא כבר גמר את כל סוגיית מישרת, הוא כבר בתוך הראשונים, הסתכל עלינו, מה, אתם עוד תקועים בתנאים של טעם, כאילו... אז אמרנו לה, הרב נריה, הסוף נגיע לאותו מקום, רק מה קורה, אתה קורא את הגמרא מהר, ואז אתה רוצה שהראשונים שאלו את השאלות. אנחנו קוראים לאט את הגמרא, ושואלים את השאלות מול הגמרא, אז אחרי זה נגיע לתירושונים, שואלים את התירוצים שלהם, לא תדאג. אבל בשיטת לימוד שאני ניגשת ישר למקורות חזרה, אתה עוד פעם פוגש את השאלות שלהם. והדבר השני הוא שאני הפסקתי לחפש תפקמיות וחקירות, בסדר, בצורה מלאכותית. כלומר, אני רואה למדנות שהיא מתארת את העומק של הדבר, אבל לי יותר חשוב להגיע היום לשורשים, ליסודות. לכן אני האמת, לא לכם בכנות, ואני לומד בעיקר רמב"ן. שם נמצא השורש, שם נמצא הלב של הדיון. אני ארצה בעזרת השם לדעת, אם הרשב"א פיתח, אבל אני מחפש אותך כמו שהרשב"א הוסיף. אני אגלה הבדל, בסדר, אני לא אתעלם, כן? אז חוויה שונה של לימוד. וקשה יותר לפני חוויית לימוד זאת, שאתה קורא ראשונים, ובעצם לא מתעניין למה שהם אומרים, מתעניין למצוא כמה הבדלים דקים מיניהם, כשיהיה נפקא מינות בחקירות שלך, זה כאילו, לא יודע, אני לא מסוגל לבוא אותך. אבל כל כזה, ובמקצת על עולמו של הרשב"א, כשכאמור, כפי שנאמר קודם, הריטב"א, לא דבר על הרשב"א, זה גם הריטב"א. אם אמרנו שהרמב"ן לא מערבב קבולה והלכה, אצל הרשב"א בריטב"א זה כבר התחיל להיכנס. אצל הריטב"א אני חושב שזה בולט יותר מהרשב"א. כן, הריטב"א, רבי יום טוב אשבילי, הוא תלמידו של הרשב"א, תלמיד, הוא לא תלמיד של הרמב"ן, תלמיד של הרשב"א. גם תלמיד של הראה, כותב ברהיטות, בשפה שווה לכל נפש. גם הוא, מה יש לנו עליו מעבר לרמב"ן? שתי תכונות שאמרו על הרשב"א, גם הוא מוסיף דברים משלו, גם הוא כותב על מסכתות שאין להם לא רשב"א ולא רמב"ן. זה חיבור מאוד רב וכיף. בסופו של דבר, גם הוא מנקז את תוכו הרבה מאוד מהתורות, והסכמן הגדול ביותר, וזה נחתום בשבילנו להיום את הדיון הקטלוניה, זה הר"ן, רבנו ניסים מגירונדי, שכתב, אפשר לראות בו בעצם את החכם היוצר האחרון באסכולת הרמב"ן, דהיינו, גם חוזר התורות של הקודמים, עדיין מוסיף נופך לדברים. לא יודע אם אתם זוכרים מתקופו כהן, שם הר"ן היה כוכב, זוכרים? זוכרים או לא זוכרים?
שהוא קרא את כל הסוגיה.
איך שהוא קרא, נכון, אתה זוכר את זה? כלומר,
האחרון שגם קרא את זה ככה,
נסריד אש, זוכר? ומה היה עיקר החידוש של הר"ן? הר"ן אמר שצריך לקרוא את הלב של הסוגיה, לא סביב השאלה של מה הוא התכוון ומה הוא לא התכוון. כן, האם הוא התכוון כך או אחרת. והלב של הסוגיה הוא סביב השאלה הלמדנית, איך להתייחס לפסק של בית הדין. אם זה הוא מוחלט, אז תפיסה לא טועה. אם הוא לא מוחלט, אבל הוא הפך את כל הסוגיה. זוכרים את זה? בערך. תעשו חזרה. אבל הר"ן עדיין שייך לאלה שמוסיפים, אבל הר"ן הוא המאסף לכל המחנות. ולכן, כפי שתיארתי לכם קודם, ולא צריך לחזור על הדברים, בסופו של דבר, רוב הדורות מה הכירו? את הר"ן. דרך הר"ן הם הכירו את הכל. בחינת הלכתה כבטראי. הר"ן גם זכה להידפס על הריף, כי הוא כותב על הריף. אז היות והריף זכה לפופולריות, והר"ן כתב עליו, אז הרבה מאוד הכירו מהר"ן על הריף. רק כאמור, במאה ה-18 מתחילים להטיס רשב"א ריטב"א, רמב"ן רק במאה ה-20, ואני יכול להגיד, אתם בוודאי רואים בבית המדרש, שהר"ן קצת ירד בגדולתו, כן? מזה שאנחנו כאילו כוספים לראשוניות, הרמב"ן כאילו חזר ותפס את הבכורה שלו. במשך דורות זה לא היה כך. במשך דורות, הר"ן היה הדבר העיקרי של התורה של חכמי קטלוניה. זה, אם כבר אמרנו ר"ן, מה כדאי להזכיר גם את דרשות הר"ן. קראת את הספר? ספר הגותי מאוד, מאוד חשוב, ויש שם גם כמה קטעים מאוד ידועים על משפט המלך, ועליו משתיתים הם הרבה מאוד מהדיונים הלכתיים של המעמד של שלטון דמוקרטי, שהוא הוא מדבר על זה שמצד המשפט של התורה גם משפט למלך, שיש למלך זכויות לשלוט ולדון וכו'. אז אנחנו נעצור כאן, בסדר? מה נעשה פעם הבאה? בזאת השם לעבור כבר לקיבוץ גלויות של ימי הביניים, שלא קורה בארץ ישראל לצערנו, אלא קורה בספרד. הכוונה, בואו נעסוק בראש טור, וכבר נתקדם לקראת החיתום של התקופה וגם הסוף של השיעור הזה, בסדר? בזאת השם, בשבוע הבא, ראש. כן.